שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אני גת מגידו. אני היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, 20 שנה בשוק ההון, ונמצא איתנו היום איתי גורן. אהלן איתי.
אהלן.
אז אתה הבעלים, המייסד והמנכ"ל של חברת בוליגו, השקעות נדל"ן, חברה ציבורית, בוליגו קפיטל. אתם מתמחים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית.
נכון.
אני תמיד מייחס אתכם נורא למולטי פמילי, אז אם זה יקרה לי במהלך הפרק, אתה מוזמן להחזיר אותי גם לתחומים...
אנחנו עושים הרבה מולטי פמילי, אבל עושים גם הרבה דברים אחרים.
אנחנו נדבר על הכל. אתם בעצם עושים גם רכישה, ניהול ואיזום. נדבר עוד מעט, אתם בכלל על המודל העסקי שלכם, כי בסופו של דבר אתם מצד אחד חברה ציבורית, מצד שני סוג של GP, של בעצם אתם בפועל כמו... כאילו הנפקתם חברה מנהלת של קרנות.
הנפקנו את ה-GP, בדומה לגדולים וטובים מאיתנו, בלקסטון, קרלייל, אפולו וכאלה, אבל כן, אנחנו GP, והביזנס הוא פרייבט אקוויטי ריל אסטייט.
יפה. אז הקמתם את החברה ב-2012, והנפקתם ב-2021.
נכון.
ולאורך כל הדרך אתה היית המנכ״ל.
כן.
וגם הקמת את החברה.
אני גם המייסד, לא לבד, היו לי שותפים מייסדים. אבל כן, אני ייסדתי את החברה ב-2012, למעשה התחלתי בשוק הנדלן, או את הקריירה שלי בתחום בשנת 2001, ומאז אני עושה השקעות ברחבי העולם, הרבה מאוד בארצות הברית, ואחרי המשבר הגדול של 2008 ראיתי את ההזדמנות לצאת לדרך עצמאית, והיו לי הרבה לקחים מהמשבר הקודם, והקמנו את בוליגו, וזה היה זמן מעולה, יש לנו טרק רקורד טוב מאוד ב-10-12 שנים האחרונות, ובאמת הגענו לגודל מסוים שב-2021 זה היה, it made sense להנפיק את החברה, חברת השקעות, אנחנו רק עובדים עם כסף, אז כמובן כפלטפורמה ציבורית נדבר על זה, יש הרבה יתרונות לחברה כמונו.
אז אנחנו הולכים לדבר היום קודם כל על הסביבה המקרו-כלכלית, כי בסוף נדלן, על אף שיש המון המון ערך בניהול איכותי, יש לו כיוונים, וקטורים מאוד ברורים.
סייקלים.
בדיוק, סייקלים מאוד ברורים שקשורים מאוד לריבית ולמצב מקרו-כלכלי. נדבר קצת על זה גם על שוק הנדלן בארצות הברית, על ההשפעות של טראמפ, וגם קצת על המיקרו.
כן,
אז נהדר. אז בוא נתחיל. איך אתה תופס את ה... אתם בסוף עוסקים בניהול של נכסים, גם באיזום, אבל אתם בעולם הזה של הנדלן המניב, מאוד בעולם של המולטי פמילי, למי שאגב פחות מכיר את המינוח, אז זה בעצם קונים קומפלקסים כאלה, אני צוחקת שזה כמו המלרוס פלייס כשהייתי ילדה, כן. רק בהרבה יותר גדול, וקצת פחות חתיכים וחתיכות, אבל בעצם תדמיינו לעצמכם כמו שכונות, בניינים כאלה של שכונות סגורות כאלה, ובעצם דיור להשכרה. מה שבישראל...
פחות הולך.
בדיוק, יש פחות, פחות זמין. עולמות, עולם בתי האבות, לוגיסטיקה ומסחר.
נכון.
אלה ארבע הרגליים, נכון?
בגדול, כן. אנחנו גם משקיעים פה ושם בתחומים אחרים, כמו מגורי סטודנטים, כמו משרדים, שהיום זה תחום במשבר, אז אנחנו מחפשים שם הזדמנויות. אבל בגדול, הארבע הרגליים העיקריות, כמו שאמרת, זה מולטי פמילי, תעשייה ולוגיסטיקה, מרכזי קניות שכונתיים, לא קניונים, לא פאוור סנטרס, אלא ממש מרכזי קניות שכונתיים עם עוגנים של סופרמרקטים, שמשרתים את האוכלוסייה מסביבם, ובתי אבות. כל התחומים האלה תחומים מאוד טובים בנדלן, תחומים עיקריים בנדלן, שיש לנו בהם התמחות. לאורך השנים, מאז הקמת החברה, השקענו קרוב ל-5 מיליארד דולר, 4.7 מיליארד דולר, ב... 158 עסקאות, אם אני זוכר נכון, 158 נכסים, אז הרבה מאוד. גם מכרנו לאורך השנים הרבה נכסים, מכרנו 70 נכסים, בערך 2 מיליארד דולר מחירות, וענבנו תשואות מאוד מאוד טובות למשקיעים שלנו.
אתה יודע, התכוונתי לשאול אותך את זה הרבה יותר בהמשך, אבל נגעת בעניין הלמכור נכסים. בסופו של דבר, אחד הדברים שאני הבחנתי בהם בכל מה שקשור בעסקאות נדלן, זה שהרבה יותר קל לקנות, והרבה יותר קשה למכור. ובמובן מסוים, מנהל בעיניי נמדד, זה מאוד בולט בעולם הקרנות השקעה, שבסוף לקרן יש חיים, ובאיזושהי שנה, אחרי שנעשתה איזושהי פעולת השבחה, בין אם היא הצליחה או לא הצליחה, חיי הקרן מתחילים להסתיים.
נכון.
ויש כל מיני הערכות וכו', אבל צריך למכור. ולפעמים, הייתה נקודה טובה יותר למכור. זאת אומרת, לפעמים השוק משתנה לך לנגד העיניים, זה קצת הסיפור של מה שקרה פחות בעולמות המולטי פמילי בארצות הברית.
כן.
עד כמה אתה מרגיש אפילו בחוויה המקצועית שלך, הדבר הזה, להצליח למכור נכסים, לקחת עסקה ולהביא אותה מהסטארט שלה, עד נקודת סיום האמיתית.
אז אני אוהב לקנות, אני גם מאוד אוהב למכור. המודל העסקי שלנו הוא כזה שאנחנו את רוב ההכנסות שלנו, רוב הרווחים שלנו הם על בסיס הצלחה. כמו שאת אומרת, שקנינו נכס או יזמנו נכס, השבחנו אותו, יישמנו את התוכנית העסקית, ברגע שאנחנו מוכרים אותו ומניבים רווח למשקיעים שלנו, אנחנו מתחלקים איתם ברווחים, יש מושג כזה של promote או carried interest, זה בעצם הרווחים של המנהל שהם מבוססי הצלחה, ואז בעצם אנחנו עושים את רוב הכסף מהעסקה, אז אנחנו, יש לנו תמריץ למכור נכסים, אבל כמובן קשה לתזמן את השוק, נכון? כמו שאת אומרת, הייתה נקודה טובה יותר. הנקודה שאת מדברת עליה זה סביר להניח סוף 21, תחילת 22, שהריביות היו מאוד נמוכות, שוק הנדלן היה מאוד, מאוד פעיל, תוסס, גבוה, ובשנה הזאת אנחנו מכרנו הרבה מאוד נכסים, זה בסוף 21 ו-22, מכרנו הכי הרבה נכסים בתקופה ספציפית אחת, לעומת כל התקופות הקודמות. אז, ולמרות זאת, בדיעבד הייתי שמח אם היינו מוכרים יותר, נכון?
ברור.
אז באמת, כל עסקה שמצטה את עצמה, שמצינו את התוכנית העסקית, והרגשנו שאנחנו לא יכולים לתרום, או שהתרומה שלנו להמשך היא מוגבלת, הוצאנו למחירה. ואת הרוב הספקנו למכור, חלק לא הספקנו למכור. אז אנחנו כל שנה מוכרים, זאת אומרת, זה לא... בשנתיים האחרונות ששוק הנדלן היה בסוג של משבר, אולי נדבר על זה, אז אנחנו היינו במוד של רכישות הרבה יותר של מאשר מחירות. אבל אנחנו לגמרי קרן או מנהלי השקעות שמסתכלים על התוכנית העסקית, וחשוב לנו למכור, חשוב לנו למכור נכסים, למשקיעים שלנו חשוב, משקיעים זה מצחיק, הרבה פעמים אתה מחלק כסף לאורך השנים, כשאתה לא מוכר, אומרים לך, נו, מתי אתה מוכר? כשאתה מוכר, אומרים לך, למה מכרת? זה ניב כל כך טוב. אבל גם המשקיעים, חשוב להם לראות את המחזוריות הזאת. חשוב להם לראות, כמו שאת אומרת, עסקה שמתחילה, שמיישמים את התוכנית העסקית והיא מסתיימת. ועד היום מכרנו 70 נכסים. 2 מיליארד דולר של מחירות, זה המון בקנה מידה ישראלי.
לגמרי, גם בסוף זה נכס מניב, אז יש הרבה פעמים באמת את ה... גם, מצד אחד אתה אומר, אני רוצה לפגוש את דמי ההצלחה שלי, מצד שני, יש גם מוטיבציה הרבה פעמים, למה לא לשבת על הנכס?
נכון, זה התלבטות גדולה. השנה אנחנו מכרנו נכס, שהניב נכס, זה היה שנה, או סוף שנה שעברה, נכס מסחרי, מרכז קניות באזור אטלנטה, שהוא הניב תשואה דו-ספרתית שוטפת למשקיעים, רק מקשפלו, 12-13%, זאת אומרת, תשואות גבוהות, והרגשנו שזה הזמן למכור אותו בגלל השווי שלו, למרות שהתנובה שלו הייתה נהדרת, ובסופו של דבר מכרנו אותו. וכמובן שהיו כאלה ששמחו, והיו כאלה שהצטערו.
אז אנחנו הולכים רגע לדבר על סביבת המקרו בארצות הברית, אבל אני רוצה כדי שכולם יהיו איתנו, לתת רגע את הרקע לאזורים שאתם עובדים בהם, ולדינמיקה בכלל שקורית בעשר שנים האחרונות, לפני שנדבר על הריבית ועל טראמפ, בהקשר של ספציפית על המולטי פמילי, אתה כמובן יכול להתייחס גם לשאר הסגמנטים, מבחינת הביקושים, כל הסיפור של ההגירה, המדינות שאתם עובדים בהם,
אז אנחנו עובדים בעצם בכל, הייתי אומר, בהרבה מקומות בארצות הברית, הרבה מדינות, יותר בצד המזרחי מאשר בצד המערבי, וב5-6 שנים האחרונות הפוקוס שלנו הוא על דרום מזרח ארצות הברית, מדינות כמו ג'ורג'יה, טנסי, סאוט קרוליינה, נורת קרוליינה, פלורידה, זה מדינות שהן צומחות מאוד, יש להן הגירה פנימית חזקה מאוד, גם בגלל מיסים, גם בגלל גידול במקומות עבודה, גם בגלל אקלים, מהרבה סיבות, וגם בגלל, זה מדינות רפובליקאיות שהן יותר תומכות בעסקים וכו', יותר קל לחיות בהן, ה-cost of living יותר נמוך בהן, העלות המחיה יותר נמוכה, אז זה גורר להגירה פנימית גבוהה, גם מקליפורניה וממדינות צפוניות, ניו יורק, קונטיקט וכו'. ועוד מקום ששמנו עליו את העין ואנחנו משקיעים בו, זה מדינות הערים במערב, זה לא כל הדרך מערב על קליפורניה, אבל זה קולורדו, יוטה, איידהו, שגם אלה מדינות שהן מושכות אליהן הרבה אנשים, ויש הרבה תעסוקה שמתהווה שם, וטקסס, שטקסס היא בדרום ארצות הברית, מדינה שהיא גם צומחת חזק מאוד בשנים האחרונות. אז אנחנו בעצם מנסים ועוקבים כל הזמן אחרי הטרנדים בארצות הברית של הגירה פנימית והגירה חיצונית, ומשקיעים באזורים שיש בהם צמיחה, שהם צומחים. אתה תמיד רוצה, עדיף לך בנדלן, להיות באזור שבאים אליו אנשים, מאשר באזור שעוזבים אותו אנשים. כן, המדינות הצפוניות יורדות, הדמוגרפיה שם היא במגמת ירידה, זה לא אומר שאין שם הזדמנויות השקעה. בטוח יש, וגם אנחנו מנצלים אותם פה ושם, אבל עדיף להיות במקום שיש בו צמיחה, ואלה המקומות שאנחנו הולכים עליהם. עכשיו, מבחינת הביקושים והיצע, המשבר, אנחנו בעצם בוליגו קם אחרי המשבר הגדול הקודם של 2008, ה-Great Financial Crisis, ובעצם המשבר ההוא, הוא נוצר מנדלן, הוא קרה מנדלן, להזכיר לאנשים, הסאב-פריים, רמאויות, שיערוכים וכו', ובעצם היה בעצם פרפקט סטורם, שגם היה בועה בשוק של הנדלן, גם היצע מטורף, היה הרבה מאוד היצע, וגם השווקים נפלו, ואז השוואים של הנדלן נפלו מאוד מאוד בחדות, 70-80% בחלק מהמקומות, זה בכל הסקטורים, כן? היה פשוט משבר נדלני מאוד מאוד קשה, ולקח זמן מאוד ארוך עד להתאושש, כן? רק ב-2012 התחילו ניצנים של התאוששות, או 2011, אז לאט 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 זה התחיל להתאושש לאורך השנים. אמריקה היא מדינה שצומחת, יש בה צמיחה חיובית גם היום, וזה מצופה שזה ימשיך, אז בעצם מהמשבר הגדול הפסיקו לבנות, מ-2007 או 2008 הפסיקו התחלות בנייה, וזה לא התחיל, אני חושב שאנחנו ראינו ניצנים של פיתוח ב-2013, אז היה 5 שנים שלא בנו בכלל, וגם הקונסטרקשן או התחלות בנייה שהתחילו ב-2013, 2014, 2015, 2016, זה היה מאוד מאוד מתון, עלייה של מאוד מתונה, התגבר לאורך השנים, ואז ראינו בעצם עוד פעם סי ב-2019-20, או בקורונה, במהלך הקורונה, כשהריביות היו מאוד נמוכות, אז הייתה התעוררות גדולה מאוד בבנייה, וראינו, הסי היה ב-21-22, בסדר? אבל אם מסתכלים על הממוצע הרב שנתי, זה היה עשור, 12 שנים, לא הייתה הרבה בנייה, בסדר? הייתה בנייה והיה ביקושים חזקים, בגלל זה ראינו לאורך כל העשור הקודם עליית שכירויות בכל הסקטורים, ובעצם עד שזה הגיע לפיק בסוף 21, אז זה היה תקופה באמת גן עדן של השקעות, תקופה מאוד טובה, ואנחנו גם ניצלנו את זה ומימשנו הרבה נכסים. אנחנו התחלנו לבנות ב-2013, אז אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו גם רוכשים נכסים כדי להשביח אותם, אבל אנחנו גם מאוד אוהבים לבנות, לעשות מה שנקרא ground up development, זאת אומרת לקנות קרקע, לעשות תוכניות בנייה ולבנות אותה, ואנחנו עושים את זה בעיקר בתחומים של מולטי פמילי ובתי אבות, ואנחנו לא משתפים את המשקיעים שלנו בצד של הסיכון או החוסר ודאות, זאת אומרת, השלב המקדמי, הפרי-דבלופמנט, שזה אומר להיות בחוזה על הקרקע, לעשות את הטבע, את התוכניות, אנחנו עושים את זה על הזמן שלנו ועל הבלנסית שלנו, אנחנו באים למשקיעים רק שזה בעצם מה שנקרא shovel ready, זאת אומרת, הקרקע מוכנה עם אישורי בנייה, עם בנק מלווה, אז זה מוריד הרבה מחוסר ודאות והסיכון, ולכן המשקיעים שלנו מאוד אוהבים את הפרויקטים האלה. אז אנחנו התחלנו, הפרויקט איזום הראשון שלנו של בית אבות היה ב-2013, וב-2014 הפרויקט איזום הראשון בתחום המולטי פמילי, ומאז יזמנו והשלמנו למעלה מ-40 פרויקטים של בתי אבות ומולטי פמילי, שאנחנו בנינו אותם ממש מאפס. אז זה היה מעולה, תקופה מעולה. עכשיו, איפה אנחנו היום בדינמיקה הזאת? כמו שאמרתי, בסוף 2021, תחילת 2022, היה הרבה התחלות בנייה, היה אופוריה שוב בנדלן, הגענו לאיזשהו...
אני חייבת להגיד שלמתבוננת מהצד, או משקיעה בנכסים האלה, יש שאני תמיד אפשר לזהות את הדברים האלה, את אחד העיתותים של, של, של כאלה תהליכים. זה לא רק העניין, ברור שזה שהריבית עלתה, זה חלק מאוד משמעותי, אבל הייתה זרימה
לגמרי.
פסיכית של כסף לנכסים האלו. זאת אומרת, זה התחיל ממוסדיים שעושים עסקאות, ואז משקיעים בקרנות, ופתאום כל לקוח קשיר שאתה מכיר, וכל family office, או כל כולם רוצים
לנדלן.
את הנכס הזה, וזה נכס הגיוני ותזרימי, ושוב, הריבית אפס.
רק עולה, וההכנסות רק עולות.
ופתאום המודל נראה נורא פשוט, מזחילים את שכר הדירה, ומשביחים, ויש ביקושים, נכון. ומסבירים שלא שווה לבנות, אז יש ביקושים מאוד גדולים, ובאיזשהו שלב יש יותר מדי כסף.
יותר מדי כסף.
וזה מעלה את מחיר הנכסים, אם זה מעלה את מחיר הנכסים, זה גם שוחק בעצם את התשואה.
נכון.
שאפשר לעשות על הנכס.
הנכסים בעצם, קודם כל היה בשלהי הקורונה הריבית הייתה פרקטיקלי אפס,
כן.
והיה אופוריה בנדלן, תזכרי גם, את כמנהלת השקעות, את בטוח זוכרת, לא היה אלטרנטיבות.
נכון.
האג"ח היה נמוך, נכון. אם שמת כסף בבנק, הפסד את הכסף, נכון? אז אנשים, אנחנו גייסנו כסף באמת, בסכומים אדירים, במהירות אדירה, ויש השקעות שעשינו שאני בדיעבד מצטער שעשינו אותן, כן? אבל כן, כמו שאת אומרת, בדיעבד אפשר לראות, הכתובת הייתה על הקיר, יותר מדי כסף זרם לשוק, ראינו מחירים שפשוט עולים כל הזמן. עכשיו, זה לא הגיוני שנכס המחיר שלו עולה מדי חודש, כן? זה, בנדלן זה תהליכים ארוכים, זה לא הגיוני. אז בדיעבד היה אפשר לזהות את זה. אני אגיד רק שכולם, כולל המנהלים הכי טובים בעולם, בלקסטון וכאלה, אף אחד לא ציפה, לא היה יכול לצפות שהריבית תעלה בכזאת נכון. אינטנסיביות וכזאת, ותשתק למעשה את השוק. כולם חשבו, הכלכלה כל כך טובה, כן, הריבית תעלה, כולם ציפו שהריבית תעלה, אבל אמרו, הריבית תעלה כדי לצנן את הכלכלה, אבל הכלכלה חזקה, אז הסחירויות ימשיכו לעלות. כן, היה אינפלציה מטורפת.
נכון, ואנחנו גם מדברים על תקופה שבנק המרכזי אמר שהאינפלציה היא זמנית, כי היא בגלל פתיחת הכלכלות. זאת אומרת, אני לרגע לא אומרת את זה בביקורת, אני רק אומרת שיש משהו, ראו את זה, רואים את זה גם בישראל לפעמים, שקרנות באסטרטגיה מסוימת מגייסות המון, ואז אתה שואל, אוקיי, כאילו, אתם יכולות להתחרות על העסקאות, מה זה אומר על מחיר העסקה?
נכון, וזה דרך אגב מצב הפוך ממה שקורה היום. היום נורא קשה לגייס כסף, אנשים הם סקפטיים, הם קצת בדיפרסיה, גם ממה שקורה פה בארץ, אבל גם בגלל שהרבה חבוטים מכל מיני השקעות שהם עשו וכאלה, וזה לא, אנחנו לא במוד של השקעות. מצד שני, זה הזמן להשקיע. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הנדלן בארצות הברית היום, לעומת שלהי 22, שזה היה, או אמצע 22, שזה היה הפיק, אז מה שקורה שמהפיק הזה שהריבית עלתה, השוק התכווץ, השתתק, גם חווינו ירידת שוויים של 20-30% בכל הסקטורים, זאת אומרת, נפתח הקאפרייט, מקדמי היוון נפתחו והשוויים ירדו, בגלל הריבית שעלתה, כי נדלנו הוא הופכי לריבית, יש לו קורלציה שלילית לריבית, וגם הפסיקו התחלות בנייה, זה כמו כאילו נפל מיצוק, זאת אומרת, היה הרבה התחלות בנייה ב-21-22, ואז ברגע שהריבית עלתה, תזכרו גם, היה אינפלציה גבוהה לפני זה, אז עלויות הבנייה גבוהות, זה כבר לא עושה שכל לבנות, ובעצם אנחנו רואים ממש כמו באבחת סכין, יש ירידה מאוד מאוד דרסטית בהתחלות בנייה בכל הסקטורים. ואז ב-23-24 עוד נכנסו נכסים חדשים לשוק, שהתחילו לבנות אותם ב-21-22, אבל היום הנכסים האלה נספגים, דרך אגב גם אנחנו בנינו מולטי פמילי ובתי אבות, ואנחנו ממלאים את כל הנכסים, זאת אומרת, הכל נספג, אולי הסחירות היא טיפה יותר נמוכה, אולי לוקח טיפה יותר זמן להזכיר, להכלס, אבל הכל נספג. ואנחנו רואים שמסתכלים קדימה על שלהי השנה הזאת ושנה הבאה, ורואים, יש ירידה דרסטית בהתחלות בנייה, ואנחנו מצפים שזה יוביל לעליית סחירויות ולעליית שוויים. זאת אומרת, אנחנו לגמרי מרגישים שאנחנו היום בתחתית הסייקל. תחתית הסייקל זה הזמן להשקיע, אבל תמיד אנחנו יודעים שהמשקיעים באופן כללי, גם מוסדיים וכאלה, זה ספינות גדולות וקשה להזיז אותם, ויש את אפקט העדר, ולכן ראינו המון המון השקעות וכסף שנכנס לשוק בשלהי 21 ב-22, והיום הרבה פחות, השוק מקובץ, למרות שזה הזמן מאוד מאוד, אנחנו מרגישים זמן מאוד טוב והזדמנותי להשקיע. אנחנו בשנתיים האחרונות היינו במוד של רכישות, זאת אומרת, לנצל את ההזדמנות, לנצל את המשבר, ולרכוש, כי אנחנו יודעים, או מצפים שעוד 3-4 שנים, הנכסים האלה הרוויחו הרבה כסף, ומכרנו פחות, מכרנו נכסים, גם בכל שנה, אבל הרבה פחות ממה שלפני, כי זה לא זמן למכור, כן. זה לא זמן טוב למכור.
איך ממשל טראמפ משפיע על הפעילות שלכם?
שאלה טובה. אז טראמפ כמו טראמפ הוא, כן, בלתי צפוי. מדברים על זה, מחר הולכים להיכנס לתוקף כנראה מכסים על הרבה מקומות בעולם. אז טראמפ הוא קפריזיונר והוא משפיע על השווקים. ראינו עכשיו את ה-S&P, את הנאסדק, דאו ג'ונס. יש נודעתיות גדולה מאז שהוא נכנס לתפקיד, והוא מחליט החלטות שיש להם השפעה מכרעת על הכלכלה. כן, מכסים למשל, זה דבר שפוטנציאלית יעלה את האינפלציה, יקרר את השוק, יוריד את הספנדינג, consumer spending. בשבילנו זה כנראה יהיה טוב, כי זה יעלה אולי עוד את עלויות הבנייה, ואז בעצם זה יעלה את שווי הנכסים הקיימים. אבל באופן כללי טראמפ הוא טוב לכלכלה, הוא מעודד תעסוקה, הוא מדבר על זה וכבר עושה את זה, להוריד רגולציה, כן? אם מורידים רגולציה, אנחנו כבר רואים את הבנקים שוב מתעוררים ומתחילים להלוות עוד, כי הם מצפים שיורידו את הרגולציה על הבנקים ואת המגבלות, אז כמובן זה יעודד את השוק. טראמפ הוא איש עסקים, הוא נדלניסט, אז, והוא לוחץ על הפד להוריד את הריבית, אז אנחנו מצפים שמבחינה כלכלית תהיה טוב, אבל אנחנו מסתכלים יותר על המיקרו של הנדלן בשווקים שאנחנו, על הביקוש והיצע. בסוף נדלן, נכון שיש הייפס, יש הייפס ולואוז וסייקל, אבל בסוף, באופן יסודי, זה ביקוש והיצע. אם אתה נמצא בסקטור או באזור שהביקוש עולה על ההיצע, אתה תהיה בסדר, אתה תהיה טוב. גם אם הכלכלה תהיה קצת פחות טובה, הרי החשש היום שטראמפ יכניס את ארצות הברית למיתון. אנחנו כרגע לא רואים את זה קורה, זאת אומרת, הכלכלה היא חזקה, התעסוקה היא חזקה, אבל זה יכול לקרות. זה יכול לקרות בגלל מכסים, בגלל כל מיני דברים שהוא יעשה, ואז גם הריבית תרד, שזה יועיל הנדלן מכיוונים אחרים. אז אני חושב שיש תקופה של חוסר ודאות, רואים את זה, מרגישים את זה, אבל אנחנו עדיין בוליש, בוליגו.
בוליגו.
בוליש על השווקים ועל הקניות.
בעצם אם מסתכלים על זה, יש פה בעצם שני, סוג של שני וקטורים מנוגדים. זאת אומרת, מצד אחד, כדי שהריבית תרד, הרי האי-וודאות שטראמפ מייצר גורמת לפד עוד יותר לעמוד, לחנות ולהמתין. במיוחד בגלל הסיפור של האינפלציה, ששוב, אני למשל לדעתי, והיום זה כבר דעה שהיא, כשאני דיברתי עליה בהתחלה, זה היה קצת פחות
בקונצנזוס,
והיום כבר הרבה יותר מדברים על זה, שזה לא באמת אינפלציה, זה עליית מחירים שתיגרם מהמכסים, אבל אחר כך הדבר שצריך להטריד את המשקיעים ואת השווקים, זה דווקא רוח נגדית לביקושים, אוקיי? ובעצם רואים באמת, עוד זה לא בנתונים הקשים, רואים את זה בנתוני הסנטימנט, שיורדים חודש אחרי חודש, זה נכון שיש שם גם המון פוליטיקה, מי הנזכר, דמוקרט או רפובליקאי, אבל בסוף הדבר כן רואים סנטימנט צרכני פחות טוב, רואים שהמשקי בית מקטינים את ההוצאות שלהם, שוב, גם פה חלק הקדימו, יש לכל דבר תמיד כוכביות והסברים.
כן.
אבל בסופו של דבר, אתם גם נמצאים בעולם של המרכזים המסחריים, בתי אבות, אנחנו עוד רגע נדבר על זה, אבל בסוף זה משהו שהוא באמת קצת יותר קשיח. מצד אחד, במודל של הסחירות, אז נכון, אז אנשים אולי אין להם תחושת עושר לקנות בית, אז בסוף צריך לגור איפשהו. ולמרות שאני מכירה את התשובות האלה, אני באמת שואלת, מה לדעתך, זאת אומרת, הדרך להוריד ריבית שתהיה מסיבות לא טובות של העתה כלכלית, זה לא משהו שמטריד אותך?
זה תמיד מטריד אותי, אבל אני לא, אנחנו לא מנסים לתזמן את השוק, אנחנו מנסים למצוא הזדמנויות ולתזמן ולהשקיע בהזדמנויות בכל שוק. אז כמובן אני מוטרד מהכלכלה ומה יהיה עם הכלכלה. חשוב לי שהריבית תרד, כי זה יועיל לנדלן, זה ישחרר, זה יפתח, ותהיה יותר פעילות נדלנית. אבל אנחנו מסתכלים בסוף דיל ביי דיל. האם העסקה עושה שכל בתנאים שלה היום, עם המימונים שלה היום, האם יש לנו תוכנית עסקית ברורה לאן אנחנו לוקחים את הנכס, ואם כן, אז אנחנו עושים ניתוחי רגישות, מה יקרה גם בתנאים כלכליים פחות טובים, ואם זה עובד, אנחנו רוכשים את הנכס. דיברת על ה-consumer spending, ודיברת בהקשר של המרכזים המסחריים. אז זו דוגמה טובה. בריטל, בקימונאות, יש הרבה תת סוגים של נכסים. יש את הקניונים, יש לייפסטייל, שזה כאלה מסעדות ופאשן וקולנועים, ויש את ה-grocery anchored shopping centers, שזה מרכזי קניות שכונתיים, שמשרתים את האוכלוסייה מסביב, שהם e-commerce resistant, זאת אומרת, זה דיירים מתחום השירותים, ועל זה אנחנו הולכים, ועל זה הלכנו בעשר שנים האחרונות. המרכזי קניות האלה, בזמן הקורונה, הם פרחו. למה? כי אנשים לא הלכו למסעדות, לא זה, הלכו לסופרים, קנו בסופרים, להסתפר עדיין צריך, לאכול פיצה מתי שהוא צריך, הנייל סלון, התחנה דלק, זאת אומרת, כל הדיירים האלה מתחום השירותים, שאתה צריך להגיע אליהם, אתה לא יכול לצרוך אותם אונליין, אז
אתה גם פחות מצמצם בהם.
נכון, אגב, אתה פחות בדיוק, מצמצם בהם.
מתחבר עם נתון ה-consumer spending האחרון, שהראה שיש עלייה ברכישות בגרוסרי, וירידה במסעדות.
לגמרי, כן.
שזה בדיוק הצרכן מהדק חגורה, ככה נכון, זה נראה.
נכון, אז הנכסים האלה יעשו טוב. עכשיו, מה שעוד קרה בעשור האחרון זה בגלל שאנשים ויזמים ומשקיעים חששו מהאונליין, חששו שכאילו היה איזה מחשבה כזאת שהאונליין השתלט על הריטל וזהו, נגמר עידן החנויות, נגמר עידן הסופרים, אז לא הקימו מרכזים חדשים, זאת אומרת רואים לאורך השנים, לא רק בשנתיים האחרונות, ממש טרנד לאורך הרבה שנים של ירידה חזקה בהתחלות בנייה בתחום הזה. אז מה שקורה היום, יש לך מרכז שכונתי עם סופר טוב, המרכזים מפוצצים, הם מלאים, דיירים מקניונים, קניונים, יש הרבה קניונים היום שהם דוחים, אחרי הקורונה זה תחום בדעיכה, כן. אז דיירים מהקניונים יוצאים למרכזים הפתוחים, יש גם דיירים היום של מדיקל, כל מיני urgent care ודנטיסט שמגיעים אליהם, אנחנו מפוצצים, המרכזי קניות שלנו מלאים, אני לא רואה את זה משתנה בשנים הקרובות, בגלל עלויות הבנייה, שרק יעלו אם יהיו מכסים, ואני חושב שאנחנו נראה המשך עליית שכירויות ושווים גם בתחום הזה.
בוא נדבר כמה מילים על הבתי אבות. זה סגמנט ששווה להקדיש לו רגע. מה, אנחנו מכירים את הסיפור של הבייבי בומרס, איך זה נראה היום בארצות הברית, מבחינת הדמוגרפיה, הצורך בנכס הזה?
כן, אז קודם כל, בתי אבות כזה, יש לזה לפעמים תדמית כזה של זקן ומשעמם וזה, אבל זה תחום סופר דינמי, כן? הדיירים של היום הם לא הדיירים של לפני 30 שנה, זה ההורים שלנו, כן? הבייבי בומרס שמגיעים לגיל 75-80, והם צריכים או דיור מוגן או בתי אבות, וגם פה יש תתי שווקים או תתי סקטורים, אנחנו, יש בעצם, אפשר לחלק את השוק הזה לשלוש, independent living, שזה דיור לעצמאים, סוג של דיור מוגן, בין אם זה שאתה משלם על הדירה כמו בקונספט פה, בארצות הברית זה יותר בסחירות, זאת אומרת, אתה משלם כל חודש סחירות על היחידה שלך, דיור לעצמאים, יש assisted living ו-memory care, שזה דיור תומך, זאת אומרת, זה סיעודי, אבל אנשים הם עדיין יחסית עצמאים, הם אוכלים לבד, הם מתפקדים, הם לא מחוברים למכשירים, והם לא חולים, ויש את ה-skilled nursing. skilled nursing זה כבר בתי אבות רפואיים, לאנשים שהם ממש בסוף של, של החיים שלהם, הם חולים, הם צריכים גם סיעוד וגם רפואה. אנחנו עובדים בעיקר בתחום של ה-assisted living ו-memory care, שזה need driven, זאת אומרת, זה לא שאתה, זה לא nice to have, זה לא שאתה מחליט, אוקיי, אני רוצה דיור לעצמאים, או אני לא רוצה דיור מוגן. האנשים האלה, הם צריכים סיעוד, יש להם שתי אפשרויות, או שהם מביאים את הסיעוד הביתה, או שהם הולכים לבית אבות כמו שלנו, שהם מקבלים שם גם שירות מלא, יש שם גם אחות, וגם פעילויות, וגם זה פול בורד, מקבלים אוכל, שלוש ארוחות ופעילויות, וזה נהדר, מדהים. אבל זה need driven, זאת אומרת, יש להם רק את שתי האפשרויות האלה. ואנחנו ראינו בשנים האחרונות עלייה חזקה בביקוש, דרך אגב, הרבה בעקבות הקורונה, בקורונה היה משבר בתחום של הבתי אבות, כי היו מגפות והיו התפרצויות, ואנשים מתו, ואז אנשים נזרו ונשארו בבית, ולא עברו למקומות האלה, אבל אחרי הקורונה חווינו עלייה חזקה בביקושים, שעדיין ממשיכה. מה שקרה בקורונה זה גם ששחקנים בתחום הזה יצאו מהתחום, או אם היה להם תוכניות בנייה, הם הקפיאו אותם. אז ראינו הרבה פחות התחלות בנייה בשנים האחרונות שאחרי הקורונה, ולאחרונה עלויות הבנייה עלו, עלויות המימון עלו, אז גם קשה לבנות, קשה, אנשים כמונו, שחקנים כמונו, שיש להם כבר תוכנית השקעות, ויש להם בנקים מלווים, ויש להם הצלחות והכל, מצליחים עוד לבנות. אנחנו ממשיכים כל הזמן לפתח, אבל זה קשה, והרבה שחקנים לא עושים את זה. אז מה שקורה, יש לנו בעצם מצד אחד ביקוש הולך וגובר, הפלח הזה של הבייבי בומרס הוא הפלח היום הכי גדול באוכלוסייה בארצות הברית, והוא גדל בקצב גדול, 5% לשנה, אנשים שמגיעים לגיל 80 ואילך, והם זקוקים למיטות, ומצד ההיצע יש הרבה פחות בנייה, והייתה הרבה פחות בנייה. אז הביקוש מאוד גדול, תחום מעולה, אבל צריך להבין בתחום הזה, כן? זה תחום מורכב, הוא management intensive, אתה צריך לדעת מה אתה עושה, אתה צריך לדעת איך לטפל באנשים, את כל המערכות, רישיונות וכו', אבל תחום מעולה, מאוד דינמי, אנחנו מאוד נהנים מזה, אני הולך בבתי אבות שאנחנו יזמנו והם מלאים, ואני באמת, יש לי התרגשות, אני רואה את האנשים שאנחנו משרתים, זה מדהים, ואני מדבר עם הדיירים, וזה פשוט גם יפהפה וגם ממלא את הלב, זה ממש שירות שאנחנו נותנים.
מאיפה נבנתה המומחיות לדבר הזה? כי בסוף הדבר מולטי פמילי צריך לנהל, יש המון דברים במה שאתם עושים, וכל אחד יש לו את הצרכי ניהול וההתמחות שונה לחלוטין, רגולציה שונה לחלוטין.
כן, אז קודם כל, זה שונה בארצות הברית גם מהארץ, צריך ללמוד את זה, צריך לפתח התמחות. השותפים שלי, יש לי שני שותפים מייסדים, שהם באו מהתחום הזה בישראל, אחד הוא מנכ״ל ואחד המייסדים באחוזות רובינשטיין, אילן תמיר, ואייל שלימק, שהוא נדלניסט, בנה הרבה, היה לו בית חולים סיעודי בעצמו, אז הם הבינו מאוד בתחום. אני מודה שאני, לולא הם, לא הייתי נכנס לתחום הזה, ובטח לא לפיתוח בתחום הזה, אבל בעזרתם, עם הידע והידע התכנוני, אז התחלנו לאט לאט, ובנינו נכס קטן, ואז בנינו נכס יותר גדול, ולמדנו מהטעויות של עצמנו, למדנו כמה חשוב התכנון, לתכנן את היחידות ואת השטח המרכזי באופן שיהיה טוב לאנשים, ובעצם בנינו, פיתחנו איזשהו פרוטוטייפ של בית אבות סיעודי עם דיור מוגן סביבו, זאת אומרת אנחנו בונים גם קוטג'ים לעצמאים סביב הבניין המרכזי של הדיור הסיעודי, זה עובד מעולה, אנשים אוהבים את זה, אנחנו ממלאים את הבתי אבות שלנו, ופשוט אנחנו משכפלים את זה. ואנחנו תמיד עושים טוויקס ומשנים לפי הדרישות ולפי עוד, כל הזמן מנסים להשתפר.
כן. בוא נדבר קצת על תעשייה ולוגיסטיקה.
כן.
או פה גם טראמפ והרצון שלו להביא Make מאוד, America Great Again.
כן, מאוד רלוונטי. דרך אגב, טראמפ התחיל, אם אני מזכיר, בתקופת הקורונה, היה את בעיות עם השרשרות היצע וכאלה, כן. כבר אז, הממשל עודד יצרנים לחזור לארצות הברית, לייצר בארצות הברית, to make America great again, ולא להיות תלויים במדינות אחרות, וזה היה הדבר אחד, זאת אומרת, לא רק חזר ייצור לארצות הברית, אלא גם נהיה צורך מאוד גדול באחסון, כי הרבה מהריטיילרים, כן, הפאבליקס ווולמארט וכל הסופרמרקטים ובכלל חנויות בתחום הקימונאות דרשו שיהיה להם אינבנטורי שיהיה במחסנים פי שתיים ממה שהיה קודם, בגלל הקורונה, בגלל החשש. אז זה דרישה של למחסנים ורצפות ייצור וכו'. וגם היום טראמפ ממשיך עם זה, יש, אנחנו רואים גידול גדול מאוד בהקמת מתקני ייצור והחסנה בארצות הברית. עכשיו, כל מפעל חדש כזה, זה לא רק רצפת ייצור, זה מחסנים לחומרי גלם ומחסנים למוצרים המוגמרים, ואחרי זה מרכזי הפצה. ויש את האי-קומרס, המסחר אונליין, שהוא בכל זאת, למרות שהוא, אמרנו, הוא לא מחליף את הסופרים ואת החנויות כן. הנוחות, אבל הוא כן במגמת עלייה. היום לדעתי בין 10-12% מהקניות נעשות אונליין, אז צריך מחסנים וצריך מרכזי הפצה, וזה כן במגמת גידול. אז בתעשייה ולוגיסטיקה הסחירויות עלו מאוד בשנים שאחרי הקורונה, וב-2021-2022, והם עדיין עולים היום. זאת אומרת, העלייה מאוד התמתנה, אבל אנחנו לא רואים ירידת סחירויות, אנחנו עדיין רואים עליית סחירויות. אנחנו בתחום הזה מחפשים נכסים שהם קרובים למרכזי ערים, מה שנקרא last mile distribution, זאת אומרת, אנחנו לא קונים את הנכסים הענקיים של אמזון וכאלה מחוץ לערים, מרכזי הפצה גדולים, אלא נכסים יותר קטנים שהם multi-tenant, שיש בהם הרבה דיירים, שהם לא מטופלים טוב, הנכסים לא מטופלים טוב ולא מקסמו את הערך שלהם. אנחנו נבוא, אנחנו נשפץ את הבניין, אנחנו ניקח דיירים ונחדש להם סחירויות בסחירות של השוק, ונשנה את מבנה הסחירות שלהם למבנה יותר מקצועי ומוסדי, והצלחנו מאוד בתחום הזה, הראינו שאנחנו יודעים להעלות את ההכנסה הנקייה בנכסים, את ה-NOI, Net Operating Income, בשיעורים חזקים משנה לשנה, באמצעות יישום התוכנית העסקית שלנו, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה.
אתה יודע, אתה מדבר, ואני חושבת, כאילו זה נשמע ש... בעיניי קשה מאוד לקבל החלטות בתקופה הזו. אני מצפה לשמוע שקשה לחברות, לעסקים, לקבל החלטה על השטח הנוסף, בגלל סביבת הריבית, ובגלל אי-הוודאות הזאת שנוצרה, אפרופו שיחתנו לפני כמה דקות על הסנטימנט הצרכני, וכאילו אף אחד לא מבין בדיוק לאן המסלול, הנתיב הזה הולך. אני כן מתחברת לזה שהנגזרת השנייה של האירועים האלה כנראה יביאו כן את כלכלת ארצות הברית להיות במקום יותר טוב, פשוט יכול להיות שבדרך זה תהיה איזושהי טלטלה. ואתה מתאר כאילו את הביקושים ואת הצורך, ואני שואלת איך זה חי בסביבת ריבית של 4.5% והקום של 10 שנים במעל 4%.
אז הקושי אצלי הוא שונה ממה שאת מתארת. את אומרת הקושי לקבל את ההחלטה. אנחנו, אין לנו קושי לקבל את החלטה, זאת אומרת, אנחנו באמת מרגישים שהיום אנחנו בתחתית הסייקל, ולכן כדאי לקנות. הקושי הוא לסגור, למצוא הזדמנויות טובות, ולסגור אותן בגלל מה שתיארת, בגלל הריביות הגבוהות, בגלל זה. קודם כל, מבחינת הריבית, תזכרי שלפני 20 שנה, הריבית בארצות הברית הייתה 8-10%, וגם מעל זה. זאת אומרת, אנחנו עדיין היום בריבית גבוהה מאוד יחסית למה שהיינו בעשור האחרון, לא גבוה, בשנים האחרונות,
כן.
אבל לא גבוהה באופן חריג. זאת אומרת, שוק הנדלן יכול לחיות ולהסתדר ולהיות מאוזן ולעבוד מעולה עם ריבית בסיסית של 4%.
אבל זאת אומרת שהירידות בנכסים של 20-30%, בעצם אתה אומר, זאת הייתה ההתאמה.
לגמרי.
אוקיי? שמאפשרת עכשיו ריבית של 4.5%
נכון,
ולעשות עסקה.
נכון, אני לא בונה על זה שהריבית תרד והנכסים יעלו חזרה 20-30%. ממש לא, אנחנו בונים על זה שהשוק היום בסדר, מאוזן, אנחנו קונים במחירים טובים, והעליית המחירים תבוא בגלל ביקוש והיצע ובגלל השבחה שלנו. השבחה אקטיבית שאנחנו עושים לנכסים ומעלים את הערך שלהם.
אפרופו השבחה, איזה אסטרטגיה בדיוק אתם מיישמים? יש הרי לקנות נכסים שבורים וממש לחדש אותם, ואתם בסוף כן נמצאים בעולמות האיזום. אז,
כן.
ויש את ה-value-add, מה שנקרא, שאתה קונה נכס שהוא קצת יותר ישן, אבל הוא במצב טוב, ואתה ככה משפץ אותו לאט-לאט, ומשביח אותו ומביא את השכר דירה, ממקסם את השכר דירה. איפה אתם נמצאים?
אז אנחנו נמצאים על כל הספקטרום, לעתים רחוקות אנחנו גם קונים נכסים רק בשביל התנובה שלהם, אם באמת הייתה עסקה מעולה ובסיס טוב ואין הרבה השבחה, אבל ברוב, ואז, ובקצה השני של הספקטרום יש את מה שנקרא ground up development, שאנחנו ממש קונים קרקע ויוצרים בניין, ויוצרים יש מאין, אז זה אופורטוניסטי או ה-value add ברמה הכי גבוהה. אז זה תלוי בסקטור, במולטי פמילי אנחנו פחות מחפשים את ה-value add, אנחנו יותר מחפשים או ליזום, או לקנות נכסים טובים, חדשים יחסית, שאנחנו היום יודעים לקנות אותם בגלל המצב, מתחת לעלות בנייה חדשה, באזורים חזקים, באזורי צמיחה חזקים. ואז אנחנו ננהל את זה יותר טוב, אנחנו נשקיע קצת בנכס, light value add, ואנחנו נעלה את הסחירויות לאורך השנים, והשווים יחזרו למה שהם היו קודם. בתחום האינדסטריה, למשל, זה יותר value add, heavier value add, של לקנות בניין ישן עם הרבה דיירים, ולשפץ אותו, ולשנות את החוזים, ולהחליף דיירים וכולי. ובמרכזי קניות זה יכול להיות השבחה של vacancy, זאת אומרת, אנחנו קונים נכס ב-80 או 85% תפוסה, ואנחנו נעבוד כדי להביא אותו ל-100% תפוסה, או שאנחנו בונים, למשל, לאחרונה יזמנו סניף של סטארבקס, שקנינו מרכז קניות, לא היה שום שטחים פנויים, אבל ראינו שהחנייה היא לא מנוצלת כל הזמן. הלכנו לעירייה והרגענו חתיכה של החנייה, ובנינו, הצלחנו להביא דרך הקשרים שלנו את סטארבקס, בנינו להם חנות עם דרייב-ת'רו, כמובן דבר כזה מושך הרבה יותר דיירים,
טראפיק.
צרכנים, כן, טראפיק למרכז קניות, ומעלה את הערך של המרכז, וחוזה עם סטארבקס וכו' וכו'. אז אנחנו, זה יכול להיות וייקנסי, זה יכול להיות השבחה של דיירים, טיוב דיירים, וזה יכול להיות דברים כאלה יצירתיים של ליצור יש מאין. אבל כמעט ב-100% מהמקרים אנחנו נכנסים לפרויקט ומחפשים מראש איך אנחנו יכולים להשביח אותו ולהפוך אותו ליותר טוב, שההכנסה שלו תעלה, הוא יהיה שווה יותר.
מאיפה אתם מביאים הון? בסופו של דבר, אמרנו בהתחלה, אולי נשקיע בזה רגע 3 דקות של הסבר, שאתם בסוף חברת ניהול.
נכון.
של ההשקעות.
נכון, אז אנחנו להבדיל מחברות נדלן מסורתיות, שמשקיעות כסף שלהם, ואגח והון עצמי וכו', אנחנו חברת ניהול השקעות, אנחנו GP למעשה, אז אנחנו מנהלים את ההשקעות, וההכנסות שלנו נובעות מעמלות, עמלות עסקה, דמי ניהול, וכמו שאמרתי, דמי הצלחה, ועשינו את זה בהצלחה רבה לאורך השנים, אז גם הרווחנו הרבה כסף, והכנסנו הרבה כסף. אחת הסיבות להנפקה, הייתה שאנחנו רצים, אז החברה רק ניהלה, בעלי המניות השקיעו בפרויקטים, אבל החברה עצמה לא השקיעה בפרויקטים, ואחת הסיבות שבגינן הלכנו לשוק ההון ולהנפיק, חוץ מזה שחשבנו שזה רעיון טוב, זה יהיה טוב לציבור להשקיע בחברה כזאת, אז אנחנו בעצם רצינו להביא כסף פנימה, מכרנו, ההנפקה בעצם מכרנו חלק החוצה, חלק קטן, והכנסנו את הכסף פנימה, והתחלנו להשקיע יותר ויותר בהשקעות, וליצור ערך נכסי. היום החברה היא המשקיע הכי גדול, או ברוב המקרים הכי גדול, בהשקעות שהיא יוזמת, זה יוצר alignment of interest מול המשקיעים, כמובן חברה ציבורית זה שקיפות ודיווחים והכל שנותן הרבה ביטחון למשקיעים שלנו. אבל לשאלתך מאיפה ההון, אז רוב הכסף מגיע עדיין מישראל, ממשקיעים פרטיים גדולים, family offices וכאלה, משקיעים קשירים, אנחנו עובדים עם משקיעים קשירים, ובארצות הברית שיש לנו גם צוות של קשרי משקיעים שם, אנחנו מגייסים כסף מ-accredited investors ו-qualified purchasers, זאת אומרת, והתחלנו עם זה, בוא נגיד, לפני 6-7 שנים, לאט לאט בהדרגה. אני גם גרתי בארצות הברית לא מעט שנים, כדי להקים את הפעילות שם, וגם את הגיוס וגם את הביזנס. אז היום הייתי אומר שבערך 60-65% מההון מגיע עדיין מהארץ, וכ-30-35% מגיע מחול, שוב, משקיעים פרטיים גדולים. החלק של ארצות הברית הולך ועולה, על חשבון החלק הישראלי, אבל אנחנו עדיין מגייסים הרבה כסף בשני המקומות, ויש לנו גם שיחות עם משקיעים מוסדיים, זאת אומרת, אנחנו חושבים שבעתיד יהיה נכון לנו גם לעבוד עם כסף מוסדי, כדי להגדיל את היקף ההשקעות.
נגעת בזה שהיית, חזרת לארץ לא מזמן, לא?
כן. חזרתי...
כמה שנים היית בארצות?
חמש שנים עם המשפחה באזור אטלנטה, שוב, גם בגלל הביזנס, שם היה הפוקוס של הפעילות, וזה היה טוב מאוד. למזלי, היינו שם בתקופת הקורונה, כן?
זה למזלך, אני לא יודעת, זה טוב, זה לא טוב, כן?
לגמרי, זה היה מעולה, גם באופן אישי וגם לביזנס, כי בזמן הקורונה הרי היה קשה לטוס, וזה שאני הייתי שם והייתי מאוד נייד, גם בדרום מזרח ארצות הברית, זה לא היה מה שהיה בניו יורק או בקליפורניה. כמובן, הרגשנו את הקורונה, אבל הייתה ניידות הרבה יותר גדולה, והביזנס פרח, זאת אומרת, אנחנו ניצלנו את ההזדמנות שהייתה, וקנינו הרבה נכסים, ואני הייתי שם, בצד של הנכסים, בצד של הפעילות, וזה היה מאוד חשוב בזמן הקורונה. אנחנו בחלק הראשון, בהתחלה של הקורונה, אנחנו הקמנו חמל, חדר מלחמה כזה, רק כדי לראות שהנכסים עובדים, שהכל מתקתק, שהכסף נכנס, וזה שהייתי שם, זה תרם הרבה מאוד, ואחרי זה, בניצול הזדמנויות גם. ובאמת, בסוף שנה שעברה החלטנו לחזור, והיום אני על הקו.
כן, אני מתארת לעצמי. ואיך זה לחזור למדינתנו היפה?
למדינה פצועה.
למדינה פצועה, כן. פצועה זה ניסוח טוב.
כן, אז זה אחד השיקולים. אנחנו בסוף גרנו שם, והיה טוב, וזה נוח, וכיף, ובאמת חיים טובים מאוד, נוחים מאוד. אבל הגענו אחרי חמש שנים שהילדים מתחילים לדבר בינם לבין עצמם אנגלית, אתה צריך להחליט, אוקיי, אני רוצה שהילדים שלי יהיו אמריקאים, או אני רוצה שהילדים שלי יהיו ישראלים, וגם נוכח המלחמה וכל מה שקורה פה, החלטנו שאנחנו ישראלים, אנחנו רוצים לגור בארץ, וחזרנו, ואנחנו מאוד שמחים עם ההחלטה הזאת. כמובן קשה עם מה שקורה מסביב, קשה עם המלחמה, עם החטופים, עם המהפכה המשפטית, אבל אנחנו פה.
ברוכים הבאים.
תודה.
אתה יודע, לפני שהתחלנו להקליט, הזכרת את זה שאתמול בלקסטון?
כן.
פרסמו מין מכתב המלצה כזה, על, על איך, הם, איך לחלק את הנכסים.
כן, זה הבלק רוק.
סליחה, הבלק רוק, זהו, כן. ישב לי לא טוב. אז אני אשאל אותך עוד פעם.
אוקיי. Okay.
אז, אז דיברנו כשהגעת ככה, לפני שהתחלנו להקליט, על, על ההמלצה של בלק רוק, על הלוקציית נכסים שהם הוציאו אתמול. ובסופו של דבר, אני חייבת לומר, דווקא בתור מי שהייתה בכובע של מנהלת השקעות ראשית בפסגות, ומן הסתם גוף גמל ופנסיה עושה גם שכיר וגם לא שכיר, זה לגמרי חלק מהאירוע, וזה לנצח יהיה ככה להישאר, וככה זה צריך, וזה מייצא וכו' וכו'. בסוף משקיע קשיר, אוקיי? בסביבה של ריבית 4.5%, שהוא יכול לקבל באג"ח ממשלתי 4%, ולבנות תיק חוב ב-5%, למה? למה לא להשקיע בנכס? נכון, זה מגוון את התיק, אני לא מתווכחת. אגב, אתה יכול לענות תקנו מניות בוליגו, מרימה לך פה. אבל למה לא ללכת ולהשקיע כסף עם פרמיית נזילות בהשקעה ארוכה, כשאתה זה שמחליט מתי קונים, מתי מוכרים, ולא פשוט לקנות תיק להיות באג"ח?
שאלה מעולה. קודם כל, אג"ח הוא חשוב, הוא נדבך חשוב בכל תיק השקעות. והיום, להבדיל מלפני שנתיים, שלוש, יש לו משמעות, הוא באמת עושה כסף. והמשקיעים שלנו, אכן, יש להם לרובם נתח משמעותי באג"ח. אבל בסוף, אג"ח, אם אתה קונה אג"ח ברמה טובה, היום הוא ייתן לך 5%, 6% במקרה הגבוה, וגם הרבה פחות, וזה פיקסט. זה, אז אתה יודע, יש אינפלציה, ואתה מפספס את ההזדמנויות של השוק בתחומים אחרים. בשוק ההון יש תנודתיות גבוהה, ראינו את זה עכשיו. ה-S&P שנה שעברה הפציץ, השנה לא נראה שהוא הולך להפציץ, ויש תנודתיות גבוהה. האג"ח גם יש בו תנודתיות, הוא נותן פיקסט אינקאם, רכיב חשוב בכל תיק, אבל אנחנו חושבים שהאלטרנטיבי, ולא רק נדלן, האלטרנטיבי היום צריך להיות תיק השקעה, נדבך חשוב בכל תיק השקעה, באחוזים גבוהים, כי הוא מייצב את התיק, מעלה את התשואה ומוריד את הסיכון, זאת אומרת, מוריד את התנודתיות, וזה מה שבלק רוק בעצם אתמול אמרו, כשהם פרסמו את המכתב, הם אמרו, התיק ההשקעות המסורתי של 40% ו-60%, זה כבר לא, זה לא מה שהולך היום, וזה לא מה שיהיה בעתיד. דרך אגב, אנחנו רואים מחקרים, שאנשים אולטרה עשירים, אולטרה היי נט וורת אינדיבידואלס, משקיעים עד, נדמה לי, 46% מההון שלהם, בנכסים לא סחירים, שזה חברות, שזה ונצ'ר קפיטל, שזה נדלן, ואני לאורך הקריירה שלי, של קרוב ל-25 שנה, אני רואה ממש עלייה בהשקעות של אנשים, כמובן מוסדיים, אבל גם אנשים פרטיים, בהשקעות אלטרנטיביות, וזה עדיין רחוק כנראה מאיפה שזה צריך להיות, אז כנראה שיזרום הרבה יותר כסף לאורך השנים לתוך שוק הנדלן. הזכרת גם את בלקסטון, אז בלקסטון למשל, הם עבדו רק עם משקיעים מוסדיים לאורך השנים, ובשנים האחרונות הם נכנסו חזק לגייס כסף עם משקיעים פרטיים גדולים. למה? כי זה שוק ענק שהוא לא מנוצל. זאת אומרת, משקיע קשיר, תחשבי על משקיע קשיר גדול, שהוא לא קטנים, אבל משקיע שיש לו בין 20 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר, הוא צריך לחשוב כמו מוסדי קטן, כן? איך אני מחלק את הכסף שלי, איך אני משקיע לפי הצרכים שלי לטווח ארוך, ונכסים אלטרנטיביים ונדלן הם מהווים חלק מאוד חשוב בזה. ושוב, אנשים היום, גם את אומרת אגח, אבל בן אדם, אני מראה לו עסקה שהיא מניבה נניח כמה אחוזים, ויש אפסייד, זאת אומרת יש לנו תוכנית עסקית, וזה נראה טוב והכל בסדר, אבל הוא אומר לי, אבל אני, אם אני שם היום את הכסף, את הדולר בבנק, אני מקבל 5%.
נכון.
זה נכון, אבל 5% האלה, גם עוד שנה הם כנראה יהיו 4%, ועוד שנתיים הם כנראה יהיו 3%, בעוד שהעסקה הזאת שנתתי לך, כשבבנק ייתנו לך 4%, כנראה הערך כבר עלה ב-20%, כן? כי יש לזה קורלציה הפוכה לריבית. אז אני חסיד של גיוון ופיזור, וזה ידוע כבר גם ממחקרים שזה חשוב מאוד להשקיע בנכסים אלטרנטיביים. שוב, לא משקיעים קטנים, אבל משקיעים שיש להם הון, שצריכים את הפיזור הזה, וצריכים לחשוב איך הם קדימה. אז זה חשוב מאוד, ובתוך זה הנדלן מהווה נדבך משמעותי.
ואגב, אני אוסיף על מה שאתה אומר, שבסופו של דבר, כל הקונספט הזה שאתם הלכתם והנפקתם בבורסה, שבאמת אולי ישראלים קצת פחות מכירים את הדבר הזה, אבל שבעצם חברה של ניהול של של השקעות, ובעולם זה מאוד מאוד
מקובל.
זה בעצם נותן גם למשקיע הפרטי, שהוא לא קשיר, את האפשרות דרך נכון. פלטפורמה סחירה ונזילה, בעצם ליהנות מהאירוע הזה.
כן, אנחנו נגזרת של שוק הנדלן ושוק ההשקעות בארצות הברית. זאת אומרת, משקיע קשיר או לא קשיר, שרוצה להשקיע בחברות ציבוריות בתחום הנדלן, יכול להשקיע בחברות שעושות נדלן בעצמם, ויכול להשקיע בחברת GP, שיש לזה יתרונות אחרים, כי בעצם אנחנו גם נהנים מהתנובה להשקעות של החברה, וגם נהנים מהתנובה ומההצלחה להשקעות של המשקיעים שלנו, אז זה בעצם מכפיל את המינוף במובן מסוים, וזה יכול להיות טוב מאוד גם לכל משקיע, בתחום של השקעות בשוק ההון, שוב.
כן, ולקבל את זה נזיל, זאת אומרת, יש בזה.
ולקבל את זה נזיל, כן. אבל אם אתה מוותר על הנזילות, ואתה רוצה גישה לנדלן, ואתה יכול, אתה קשיר, אז יש יתרונות גם להשקיע בעסקאות. אז יש פה טרייד-אוף.
כן. אנחנו עומדים לסיים. אם היית צריך עכשיו, ככה לתת בחצי דקה להסביר, לזקק את ההזדמנות שאתם מתארים, שאתם רואים היום בשוק הנדלן האמריקאי, בסגמנט ספציפי או באופן כללי?
אני חושב שבאופן כללי, מה שאנחנו רואים באמת זה שאמריקה היא הכלכלה הכי חזקה בעולם, היא השוק הכי משוכלל בעולם, השוק הכי טוב להשקיע בו, כן? אנחנו רואים משקיעים בהרבה מקומות בעולם, שהסיכון בהם הוא הרבה יותר גבוה, והרבה פעמים מפסידים כספים, אז יש יתרון גדול באמריקה, בזה שזה שוק מפותח, משוכלל, ברור מבחינת החוק שלו, ונזיל מאוד. ומבחינת ה-time to market, כמו שאומרים, אז אמריקה ממשיכה לצמוח, והמשיכה לצמוח בעשור האחרון, וממשיכה לצמוח וצפויה להמשיך לצמוח בשנים הקרובות, זה מצד הביקושים, ומצד ההיצע אנחנו רואים ירידה חדה של התחלות בנייה, ממש שהתחילה כבר לפני כמה שנים, אנחנו חושבים שהנדלן נמצא היום במקום מצוין מבחינת הביקוש והיצע למשקיעים, וגם מבחינת שוויים, כשאתה נכנס וקונה נכסים היום, הרבה פעמים מתחת לעלות בנייה חדשה, מצפים לעליית שכירויות ועליית שוויים, אנחנו חושבים שזה זמן טוב מאוד להשקיע בנדל"ן. אבל צריך לפזר, צריך לחשוב, צריך לבנות.
והנאמר הוא אינו המלצת השקעה.
לגמרי.
איתי גורן, היה תענוג שהיית פה.
תודה רבה לך. תודה שהזמנת אותי ונהניתי מאוד.
אחלה. חברים, תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. נתראות.